עמוד למד א', עמוד י' ד', רק נציל קצת לקרוא בתקופה ההתחלה, כמו שלמדנו אותה כבר, אבל הייתה הפסקה גדולה. כאחיזת הפשט והסוד זה בזה, יסוד אחדות תורה שבכתב עם תורה שבעל פה. ההסתכלות היותר פנימית עם ההסתכלות החיצונית בעולם, בחיים, במציאות, במסיבות, בסגנון, באדם ובהוויה. כן היא התאחדות הנס והטבע. כלומר, יש את המציאות שאנחנו מכירים, המציאות המסודרת, הרגילה, הטבע, ויש המציאות הניסית. מפעם לפעם רואים ניסים גדולים שנראים שוברים את הטבע מעל החוקים של הטבע. הניסים נותנים לנו להבין שהטבע הוא המסגרת הנמוכה שנמצאת אצלנו. אבל יש למעלה ממנה, יש יד השם, השגחת השם, שהיא לא כפופה לחוקים. הטבע זה לא הכל. הטבע נמוך, מוגבל בגללנו. בגלל שבני אדם לא מסוגלים לחיות בהיקפים עצומים שקשורים עם נצח, עם על גבולי, אבל אנחנו יודעים ששני הדברים הם קשורים ביחד. ריבונו של עולם ברא את הטבע, סידר את המסגרת שבה העולם קיים, חי, ממשיך, אבל המסגרת הזאת היא לא הכל. זאת מסגרת שבה אנחנו חיים. זה לא המציאות המוחלטת שהיא נגלית על ידי הנס. הנס, כשאנחנו רואים את הנס כחריג, כמשבר בתוך המציאות, אנחנו לא מבינים את הנס ולא מבינים את הטבע. צריך להבין שריבונו של עולם הוא הקובע את המציאות האמיתית, ומפעם לפעם הוא מראה לנו שנוכל להבין שהטבע זה רק מסגרת קטנה שקיימת זמנית בשבילנו. העתיד יהיה הרבה הרבה יותר גדול, בינתיים אנחנו לא יכולים להבין, לתפוס, כמו גם הנשמה והגוף. יש נטייה לחשוב שהגוף זה החיים. החיים של הגוף, הנטיות שלו, הצרכים שלו, היכולות שלו לחיות, זה הכל. כולנו יודעים שהנשמה היא לאין ארוך הרבה יותר גדולה, הרבה יותר עצומה. לנשמה אין מוות, לנשמה אין כל היום, היא הרבה הרבה יותר מהגוף. בעולם הזה הנשמה מתבטאת דרך הגוף. לפעמים יש מצבים שרואים שיש בני אדם שלמרות שהם חיים בגוף, היכולת שלהם, של הקיום, של ההשפעה, של הגדלות, היא הרבה הרבה יותר מאשר לאנשים רגילים. ואז אנחנו קצת נפגשים עם האור של הנשמה, כמו שהיה לנביאים, כמו שהיו לחכמים הגדולים, שאפשר היה לראות שהם חיים לא בסדר הרגיל של בני אדם. כישרונות עצומים, הישגים גדולים, יכולת השפעה על חברה עצומה, קדושה גדולה. ההשגה הזאת של אותם בני אדם היא לא מלמדת רק עליהם, היא מלמדת על כל האנושות, שבכל האנושות יש את זה, את הנשמות הגדולות, אלא שלא רואים את זה. וזה עתיד כן להראות, זה עתיד להתגלות. בינתיים העולם נמצא בתקופה של ילדות, של התבגרות, שאי אפשר לראות את זה. ויש כאילו הסתכלות שחיי הגוף הם כל המציאות. מפעם לפעם אנחנו נפגשים עם גדולי עולם שמראים לנו שהחיים הם לא רק מסביב לאוכל ולשינה ולארבע אמות של האדם. כך גם מה שהרב כותב כאן, הפשט והסוד, האחדות של התורה שבכתב עם התורה שבעל פה. התורה שבכתב נראית מאוד מצומצמת, והתורה שבעל פה נראית רחבה מאוד, אבל כולנו יודעים שהתורה שבכתב בלי התורה שבעל פה אין לה משמעות. והתורה שבעל פה בלי להישען על התורה שבכתב היא לא ברורה, היא לא רואים את המקור שלה, את הקדושה שבה. בתורה שבעל פה אנחנו נפגשים עם גדולי עולם, אבל בני אדם. רבי אליעזר אומר, רבי יוסי אומר, תורה שבכתב זה וידבר השם אל משה, זה לא מתחיל מהאדם. בתורה שבכתב אנחנו רואים כאן מפגשים, שומעים על האלוקות, אבל מהתורה שבכתב אי אפשר להמשיך חיים לעולם שלנו. אנחנו לא יכולים לקבל הדרכות מהתורה שבכתב, היא הרבה הרבה מעל היכולת שלנו להתקשר אליה. בשביל זה צריך את התורה שבעל פה. התורה שבכתב אומרת לא תעשה כל מלאכה ביום השבת. אנחנו לא יודעים מה נקראת מלאכה ומה לא נקראת מלאכה. בחגים, ימים טובים, כל מלאכת עבודה לא תעשו. מה זה מלאכה? מה זה מלאכת עבודה? זה לא מדבר אליהם. אנחנו שומעים וזה יכול להישאר בניחוש, אבל ברור לנו שאם התורה מחמירה כל כך בעונש של מי שעובר על השבת, אז התורה לא תשאיר את זה לפרשנות של כל אחד. כאילו להכין, לסמן לנו שיש כאן בורות מוקשים, ולא להגיד לנו איפה הם נמצאים. הרי אם אדם מדמה לעצמו שהוא דבר מסוים זה מלאכה, ודבר אחר לדעתו זה לא מלאכה, הוא נכשל בזה, הוא עובר איסור סקילה, הוא מחלל שבת בפרסיה, הוא ככופר בכל התורה. את זה התורה תשאיר שכל אחד יפרש את התורה בעצמו, את דיני הקורבנות, מה זה אשת איש, איך אישה נהפך להיות אשת איש, שמהרגע שהיא אשת איש היא אסורה באיסורים חמורים לכל אדם בעולם. מה עושה אותה אשת איש? זה שיש לה חבר, זה שהיא גר בבית איתו. כי ייקח איש אישה, מה זה כי ייקח איש אישה? ואיך האישה שהיא אשת איש יוצאת מבעלה על ידי גט, ופתאום אחרי שהייתה אסורה לכל העולם, ברגע היא נהיית מותרת לכולם ואסורה לבעלה. מה עושה את הדברים האלה? בלי התורה שבעל פה אנחנו לא, אנחנו נמצאים בעולם של חידות שלא יכולים לנגוד. אבל התורה שבעל פה לבד, אם לא נראה שהיא מחוברת לתורה שבכתב, שהכל מתחיל מוידבר השם אל משה, שזה מתחיל משמי שמיים, כמו מיד אחרי עשרת הדיברות, הפסוקים הראשונים שהשם אומר להגיד לישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. לא לשכוח שכל מילה של התורה היא מן השמיים, היא אלוקית. לא מדובר כאן בחיבור של משה רבנו או באיזה גאון או באיזה אדם אחר מוכשר ככל שיהיה, כל מילה של התורה היא מן השמיים. החיבור של התורה שבכתב עם התורה שבעל פה, זה נותן לנו את השלמות של חיים של תורה, חיים עם תורה בערך הקדוש שלהם. ככה צריך להיות גם המבט על הנס והטבע. הטבע הוא המסגרת התחתונה שמגיעה אלינו, איך לחיות עם הטבע. אבל הטבע לא מתחיל מהטבע, הטבע מתחיל למעלה מהטבע, ממקור עליון, שאותו אנחנו נפגשים כשאנחנו רואים את הניסים. כשרואים את הנס אנחנו מבינים שיש כאן יד השם, יש כאן וידבר השם אל משה, ויאמר השם ויאמר אלוקים יהי אור, שכל דבר שבטבע הוא בא ממקום מאוד מאוד גבוה. זה לא בא מחוקים של כדור הארץ, משיכה של הכדור, סיבוב של הכדור, המגנטיות, התנועה של הרוחות, זה לא מתחיל מכאן. זה הרבה הרבה יותר גבוה. מי לא יכול לראות שיד השם עושה את זה? גדלות השם לאין חקר. שזה רק כשחוקרים ומסתכלים במיקרוסקופ ומכשירים וחוקרים את הפרטים של הטבע, אז אפשר לראות כמה גדולה החוכמה, כמה גדולה הגבורה שיש בטבע. אם בשביל להפריד בתוך האטום את האלקטרון מהפרוטון, זה יוצר פצצת אטום, זה בגרעין כזה קטן. אז כמה כוחות יש בעולם, כמה גבורות יש בכל הטבע הזה שאנחנו רואים אותו שקט ודומם. כן? העולם הזה מלא אנרגיות, מלא כוחות, וזה הכל השלכה, השתלשלות מגבורת השם. וכשרואים את זה יחד עם הנס שהשם גואר בים ויבשר והופך את הים ליבשה ואת היבשה לים, והוא יכול להחשיך את השמש או להעמיד את השמש יום שלם אצל יהושע בן נון, אז אנחנו מבינים שכל הטבע הזה הוא מקבל את הכוחות שלו ממקום מאוד מאוד גבוה, ואז מתייחסים לכל החיים שלנו כאן כחיים שעומדים מול השם. אז מתחילים קצת להבין את מה שאומר דוד המלך, שיוויתי השם לנגדי תמיד. לראות שיש אלוקים בעולם, ויש מי שמתבונן ורואה ומשגיח על הכל, והעולם הזה הוא לא הפקר. זה קצת נגיעה כדי להתבונן גם על הדורות שלנו. הרב קוק בא ללמד כאן בספר הזה באורות את הפגישה בין התהליכים ההיסטוריים ובין יד השם. התהליכים ההיסטוריים מתוארים על ידי היסטוריונים או כותבי תולדות, הכל בסיבה ומסובב. מקרים, קרה דבר כזה, ואחר כך קרה דבר כזה, והצטרפו כמה סיבות וגרמו שהייתה מהפכה, כי בני אדם לא סבלו. לא רואים שיש כאן יד השם שמובילה את הכל, מוליכה את הכל. התורה מלמדת אותנו. חכמי ישראל דיברו על זה, בפרט בתורת הסוד. בתורת הסוד שזוהר על פרשת וירא, ששם כתוב שבא המלאך של ישמעאל ושאל את הקדוש ברוך הוא למה הוא לא נותן חלק בארץ ישראל גם לערבים, לישמעאלים, למה הוא נותן אותה לעם ישראל. השם עונה לו שארץ ישראל היא ארץ קדושה, ואי אפשר לתת אותם לאנשים שהם ערלים, יש בהם טומאה בגוף שלהם. הארץ הזאת, האפר שלה, האדמה שלה, המים של הקדושים, היא לא סובלת עם שהוא טמא בגוף שלו. ואז הוא אמר, אבל המשמעלים הם בכל זאת נימולים. שאמר לו, נכון, אבל הם לא נימולים כדין, כי אתם יודעים שהמילה כוללת שלושה חלקים, מילה, פריאה ומציצה. ואצל הערבים המילה שהם עושים זה רק מילה, בלי פריאה ובלי מציצה. וחזל לימדו אותנו, יש משנה בשבת, מל ולא פרה, כאילו לא מל. חוץ מזה, ישראל נימולים מגיל 8 ימים ומשלוש עשרה שנה, לכן לא מגיע להם את ארץ ישראל. ואז אומר המלאך הקדוש ברוך הוא, ובכל זאת זה משהו, אי אפשר להגיד שזה שום דבר. ואז השם אומר, בסדר, אז הם יקבלו 400 שנה להיות בארץ. הזוהר מיוחס לרבי שמעון בר יוחאי ולתלמידים שלו. יש כאלה שכפרו בקדושה שלו, אמרו שהוא איזה המצאה, חיבור של מישהו מתחילת ימי הביניים, רבי משה דליון, הרבה הרבה גדולים הפריחו את כל הטענה הזאת. אבל גם רבי משה דליון היה לפני 800 שנה בערך. ארץ ישראל נכבשה על ידי הטורקים בשנת פרש עין זין, התאריך הנוצרי זה 1517, והיא נפלה ביד האנגלים, האנגלים הוציאו את הטורקים מארץ בתף רש עין זין 1917, בדיוק 400 שנה. כן, מה שנזכר בסוף. כן, אז יכולים להגיד שזה הטורקים, הממלכה הטורקית הייתה רקובה ולא הייתה מוצלחת, והאנגלים התפתחו, התרבות האירופית, המכשירים שלהם, כלי הנשק שלהם, האימונים הצבאיים, השיטות המודרניות, ולכן האנגלים כבשו את ארץ ישראל מיד הטורקי. אבל כשרואים את הזוהר, רואים שזה הדברים האלה נחזו מראש. יתר על כן, גם כשמסתכלים על המלחמה, מלחמת העולם הראשונה, המלחמה התחילה בין הטורקים לאנגלים בשנת תרש עין דלת. הרצוד היה אומר, המביט לארץ ותרעד. והטורקים ניסו בהתחלה לפלוש למצרים שהייתה ביד האנגלים, סיני הייתה ביד הטורקים, האנגלים, למעשה ארץ ישראל ביד הטורקים, כל המזרח התיכון חוץ ממצרים היה ביד הטורקים, האנגלים שלטו אז במצרים, בגלל מאז שהם רכשו את תעלת סואץ, הם רצו לשמור על הדרך להודו, אז הם השתלטו על מצרים. ואז הטורקים ניסו לפלוש למצרים כדי לחסום את תעלת סואץ ולשבור את הכוח האימפריאלי של האנגלים. לא הצליחו, אבל גם האנגלים לא הצליחו לפלוש לקווים של ארץ ישראל. הקווים על הקו של סיני בוצרו על ידי קצינים שבאו מגרמניה. גרמניה הייתה נגד אנגליה, היא הייתה יחד עם הטורקים, והיא ביצרה לטורקים את כל הגבול של אזור של עזה ופיה, והאנגלים ניסו כמה פעמים לפרוץ את הגבול הזה ולא הצליחו. ניסו בשנת, שנה אחרי זה, תרש עין ה', לפלוש לטורקיה דרך גליפולי, אולי זה אתם מכירים מספרי ילדים, כי שם טרומפלדור היה נהג של גדוד הפרדות. האנגלים לא רצו לתת ליהודים גדוד צבאי, שליהודים לא יהיה אחר כך טענה שמגיע להם, אז נתנו להם רשות רק להוביל אוכל להספקה לחיילים. באנגלים ניסו לפלוש לחצי האי גליפולי, זה בין יוון לבין טורקיה, כדי דרך זה לפלוש לטורקיה ולשבור אותה, והם נכשלו. אחרי כמעט שנה של קרבות שם, האנגלים הפסידו ונסוגו. אז רואים שזה לא הלך. זה לא הצבא האנגלי המפותח והמתקדם שהוא הצליח או לא הצליח, לא בגליפולי, שם הוא נכשל לגמרי עד שהוא נסוג, וגם באזור של עזה הוא נסוג. אחרי שנתיים הייתה הכרזת בלפור. בלפור הכריז בשם הממשלה האנגלית שהם רואים בעין יפה שעם ישראל יקבל את ארץ ישראל, וכאילו במקרה אחרי זה האנגלים פרצו את הקווים של הטורקים. זה היה דרך אגב גם כנראה על ידי ייעוץ של מחתרת נילי, שמעתם את זה, אהרונסון, שרה אהרונסון, שלום פיינברג, אני מכיר את השמות לפחות מרחובות בראשון לציון, לישנסקי ועוד אחרים, שהם מסרו להם על הקווים הטורקים, והם יעצו להם לא לפלוש לעזה, אלא לעקוף את החזית הטורקית ולהיכנס דרך באר שבע. ואז הם נכנסו דרך באר שבע, ואז הם היו בעורף של הצבא הטורקי שהיה באזור של עזה, הצבא הטורקי נפל. אז זה, יכולים להגיד שזה עצה צבאית, אבל זה היה מעניין שזה היה אחרי הצהרת בלפור. לפני זה לא הלך לאנגלים. ברגע שדיברו על ארץ ישראל שצריכה לחזור ליהודים, פתאום האנגלים הצליחו. כן, מה רוצה?
למרות
שהיא עדיין חזרה אלינו בכל תוקף, התחילה
מחדש, אבל
האנגלים הפרו את ההתחייבות שלהם.
כן.
בשנים הראשונות הם היו בסדר, עד שעלה צ'רצ'ל, היה שר החוץ, עצר מושבות באנגליה, והוא לקח מאיתנו את עבר הירדן, ופתאום התחיל להגיד שצריך להביא בחשבון גם את הערבים, גם הערבים עזרו להם, כידוע כמה שהם עזרו להם. לא, סייס פיקו היה ב-16.
אז אבל התחיל בדיוק ההתחלה של הלקיחה בידי
הטורקים. לא, זה היה רק הסכם בעל פה, אבל האנגלים לא הצליחו לקרוץ. הם הצליחו לקרוץ בתר פרש עין זין.
אין בעיה, אבל חילוק צרפת הבריטניה על כל השבות
ועל הלקיחות. הם הסכימו, אתה יכול גם להסכים כעת לחלק את רוסיה. יחד עם יונתן, תשבו ותחלקו את כל העולם. תחלקו על הנייר, לא היה מזה כלום. כן, אבל השליטה לפני זה, מה שהיה לפני זה, זה היה תקופות שונות ש... לא יציבות. בזמן בתחילה, לפני הממלוקים היו הצלבנים. הצלבנים, הממלוקים גרשו אותם, זה לא סלאח א-דין, זה סולטן בייבס. סלאח א-דין ניצח את הצלבנים, אבל אחרי זה הצלבנים חזרו. עם ריצ'רד לב הארי. הם חזרו והם... והם קיבלו שוב את ירושלים, אבל קיבלו את ירושלים בתנאי שהם לא יהיו בעלים, רק יכולים להתפלט. אז ריצ'רד נעלב מזה וחזר לאנגליה. הוא רצה שהכל יהיה בכוח, בשלטון ממשי. ב-1290, התאריך הנוצרי, אז בייבס גירש את הצלבנים מהארץ. אז הממלוכים שלטו, ואחרי כמה שנים באו המונגולים. זה היה קרב על יד אל פרוב, באל חלוד. היה שם קרב, אחרי זה היו עוד כמה פלישות, כמה מאבקים, כך שזה לא היה שלטון מיוצב, מסודר, כמו הטורקים. הטורקים שלטו שלטון מלא. כן, אז בכל אופן, כשמתבוננים בעין של השגחה אלוקית, אנחנו לא תולים את זה לא במקרים ולא בעלייה של התרבות האנגלית או התרבות הגרמנית. אנחנו יודעים שיש מעבר למה שמתגלה למטה בעולם שלנו, יש מהלכים אלוקיים. כבר את הדוגמה הזאת, אבל נשתמש גם במלחמת העולם השנייה. מלחמת העולם השנייה, הגרמנים כבשו את צרפת במשך 6 שבועות. 6 שבועות זה לקח להם, הצרפתים הכינו את קו מז'ינו, חשבו שאי אפשר לפרוץ אותו, והגרמנים פרצו דרך הולנד ובלגיה מהצפון וכבשו את צרפת. צרפת נכנעה, הצרפתים שרצו להילחם ברחו מצרפת עם דה גול, וממשלת וישי שהייתה אז בצרפת היא עשתה הסכם מלא יחד עם הגרמנים. היא שיתפה פעולה עם הנאצים. ואז הנאצים נכנסו ללוב, הם כבשו את הבלקן, יוגוסלביה, במשך כמה שבועות. אחרי זה יוון, ליוון האנגלים שלחו צבא לעצור את הגרמנים. הצבא האנגלי נפל, הפסיד. שם כבר היה הצבא שלנו, היו 4,000 חיילים ישראלים נפלו בשבי הנאצים, ושהם היו חלק מהצבא האנגלי. הגרמנים כבשו את האי קרטים על ידי הצנחת 10,000 צנחנים. על האי קרטים כבשו אותו מיד האנגלים. בכמה קרבות בלוב, קרב אחרי קרב, הם ניקו את האנגלים, התקרבו למצרים, והייתה עמדה אחרונה שאחרי הקו הזה כבר נכנסים לארץ ישראל. המצרים, בראשם היה, ביניהם היה מי שאחר כך היה הנשיא של מצרים, סדאת, הם צעדו במצרים ברחובות ואמרו, אנחנו חיילים של היטלר, כלומר שמור לזכר. כלומר, הם לא רק שלא עברו לאנגלים, הם חיכו שהאנגלים יפלו. וזה אחרי שהאנגלים הפסידו קרב אחרי קרב. באותו זמן הנאצים, שכבר הרגישו את עצמם מאוד בטוחים, פלשו לרוסיה. פלשו לרוסיה, במשך פחות משנה התקדמו 1,500 קילומטר בתוך רוסיה. לעומק של רוסיה הגיעו לקו של מוסקבה, לנינגרד וסטלינגרד. הרוסים העבירו את הבירה שלהם ממוסקבה לקוויבישב באוקראינה, כי מוסקבה כבר הייתה בטוחה. והגרמנים הקיפו את סטלינגרד, שהייתה עיר הדרומית. היא הייתה ליד האזור של מעיינות הנפט, ושידעו שאם הם כובשים אותה, כל הנפט של רוסיה עובר לגרמנים. ומשם הם כבר נכנסים לקווקז ומתקדמים לכיוון של ארץ ישראל. בעיראק, שהייתה ביד האנגלים, פרץ מרד נגד האנגלים, היו גם פוגרומים ביהודים, ויחד עם המופתי של ארץ ישראל הם יסדו שם ממשלה לטובת הנאצים. טורקיה אמרה שהיא ניטרלית ולא מתערבת. בסוריה ישבו הצרפתים של וישי, שהיו משתפי פעולה עם הנאצים. פרס גם שם אמרו שהם משתפים פעולה עם הנאצים. בעצם מה שנשאר בטוח בכל המזרח התיכון לאנגלים זה היה רק ארץ ישראל. וזה היה הקו האחרון עד אז, מתחילת המלחמה, מתרצ"ט עד תש"ב, לא היה פעם אחת שהגרמנים הפסידו במלחמה. כל קרב הם ניצחו. זה היה ביוון, בקריטים, ביוגוסלביה, רומניה, בולגריה, הונגריה, כולם שיתפו איתם פעולה. הם נכנסו לרוסיה, סטלינגרד הייתה כבר מוקפת על ידי צבא גרמני עצום, וזה היה ברור שזה כבר לקראת הסוף. באותו זמן הגרמנים היו בברית יחד עם היפנים. היפנים שהתקיפו את אמריקה בהפתעה והרסו חצי מהצי האמריקאי בפרל הרבור, חצי הצי בהפתעה, הם באו עם מאות מפציצים, הפציצו את כל אוניות הקרב וכל נוסעות המטוסים, הצי האמריקאי נשבר. אחר כך הם פלשו לסין, כבשו למעלה מחצי של סין, פלשו להודו-סין, כבשו את הכל, כל הודו-סין מיד הצרפתים, כבשו את מלאיה מיד האנגלים, היה מבצע סינגפור ביד האנגלים, שהיו שם קרוב למיליון חיילים, הוא נפל ביד היפנים. היפנים כבשו את אינדונזיה של היום, שהם היו איים ביד ההולנדים, כבשו את הכל, כבשו את הפיליפינים מהאמריקאים, כבשו את בורמה, מניע שאתם רואים את המפה, והכוונה כעת הייתה להיכנס להודו. אחרי שהם נכנסים להודו, הם נפגשים עם הנאצים במזרח התיכון. גם עד אז אין הפסד אחד ליפנים. הגיעו, כעת הדבר היחיד שעומד בפניהם זה ארץ ישראל. מכאן עד סוף המלחמה, כל הזמן היפנים והגרמנים רק מפסידים. רק שהגיעו לארץ ישראל. האנגלים החליפו מפקד של הארמיה השמינית, הפילד מרשל של הגרמנים קיבל התקפת אולקוס, לקחו אותו לגרמניה לניתוח, ואז היה קרב של שישה שבועות, ובפעם הראשונה בתולדות כל המלחמה הגרמנים הפסידו. הוציאו את רומל מרשמו מבית החולים לבוא להציל את המצב, הביאו אותו עם מטוס, אבל זה כבר לא עזר. בדיוק כשהגיעו לארץ ישראל, בסטלינגרד, בצפון, הכל במקרה, כשזה הגיעו לקו של ארץ ישראל, בסטלינגרד הרוסים הצליחו לצאת מהעיר ולהקיף את הצבא הגרמני, 300 אלף חיילים, 16 גנרלים נפלו בשמי של הרוסים. וכל התוכנית הזאת הלכה. בעיראק האנגלים הצליחו לדכא את המרד, בפרס, תחליפו את ראש הממשלה עם ראש הממשלה פה אנגלי. מה קרה בינתיים עם יפן? הגיע דוח מודיעיני לאמריקאים שהיפנים מכינים עוד מכה קשה מאוד נגד הצי האמריקאי. שלחו היפנים, הכינו 700 מטוסים, 700 מטוסי קרב, מבינים באיזה היקפים מדובר כאן, לפגוע באוניות של האנגלים, של האמריקאים, ולגמור עם הצי האמריקאי, וכל זה סמוך לארץ ישראל, סמוך לזמן הזה. האמריקאים נודע להם הדבר, והם חיכו להם עם הפתעה כזאת, למעלה מחצי מהמטוסים שלהם הלכו, ופעם ראשונה שהיפנים הפסידו הפסד עצום. ומאז האמריקאים בקפיצה אחורה כבשו את הפיליפינים מידם, חזרו למלאיה, חזרו צעד אחרי צעד. בורמה, דרך בורמה העבירו נשק לסינים, והסינים הצליחו גם לגרש את היפנים. מאז אין שום רווח לנאצים. לא הנאצים ולא היפנים. כאילו במקרה, מסביב לארץ ישראל. במקביל, בשנה הזאת ובשנה שאחריה, התחיל אושוויץ ליפול. כלומר, היהדות של ארץ ישראל ניצלה, היהדות של הגלות הלכה לאבדון נורא ועליה. כל יום שם נשרפו למעלה מ-20,000 יהודים. כל יום, במשך קרוב לשלוש שנים. וזה כאילו מי שמסתכל ורואה את הכל מלמעלה, רואה שיש כאן הצלה של הארץ וכמעט הרס של הגלות. רואים שהזכות של הארץ היא זאת ששינתה את כל המלחמה. מאז אין, עד סוף המלחמה, הגרמנים שכל הזמן מצליחים, מאז אין להם ניצחון אחד. הם כל הזמן בהפסדים, עם הרוסים, עם האנגלים, כל הזמן. האמריקאים פלשו לאלג'יריה וכל הסיפור של המלחמה. אבל אפשר לראות בעין מאמינה שהדברים כאן הם לא במקרה. יש כאן השגחה אלוקית שהיא פועלת. מי שנמצא בתוך הדברים לא רואה את זה. יהודים שהיו באושוויץ לא ראו את יד השם. הם חשבו שלהפך, שעוד מעט אין עם ישראל. נכתבו אז דברים קשים מאוד. היה משורר בשם קצנלסון, שהוא גם נרצח על ידי הנאצים כמחשמן, שמקום דמו, והוא כתב שיר שמצאו אותו אחר כך. הוא כותב: אני התעוררתי בבוקר לעולם בלי עם ישראל, רצחו את העם שלנו, אין לנו עוד עם. הוא כותב שם הרגשה של אבל ושל צער ושל סבל. מה שהיהודים חשו שם, הם לא ראו את יד השם שפועלת כאן, אבל הייתה כאן יד השם שהרסה את הגלות ובנתה את הארץ. שלוש שנים אחרי זה קמה מדינת ישראל, דבר שהוא בכל שכל לא מתקבל על הדעת. הרי שהעם הזה איבד שליש מהבנים שלו והוא מוקח כאן, והאנגלים החזיקו בארץ כנגד המחתרות. כמה היינו? כל היהודים בארץ היו קרוב ל-600,000. האנגלים החזיקו כאן 100,000 חיילים אנגלים כדי להחזיק בארץ כנגד המחתרות. כמה המחתרות, כמה ההגנה, אצל, לחני, כמה הם יכולים לעשות נגד כל כך הרבה צבא. וזה לא רק הצבא האנגלי, הכנופיות של הערבים, ההתקפות על גוש עציון, ההתקפות על כל הדרכים. לא מכירים את הסיפורים, רציחות, בית חרושת בחיפה, גם התנפלו, רצחו 39 פועלים יהודים. ביום אחד שחטו 39 פועלים. לא זקנים, זקנות, אנשים שעובדים בתעשייה, בית חרושת יחד עם הערבים, והם התנפלו עליהם. מה? כן. אפשר היה לראות שהחיים כאן מאוד מאוד עומדים על חוט השערה, אם אנחנו נשאר או לא נשאר. אלפי ערבים בתמיכה של האנגלים, וליהודים יש מחתרות, ומודיעים להם שאם יכריזו על מדינה, אז פולשים כאן כל מדינות ערב. ואחרי זה לראות שהמדינה הזאת, כמו תינוק, כן, קם לתחייה, אחרי 2000 שנה שלא הייתה לנו מדינה. זה נס כל כך גדול. לא לראות את זה, לא לראות שיד השם כאן, היא בונה את הארץ. לא לראות מה עברה מדינת ישראל מאז ועד היום. כמה קשיים, כמה סכנות, כמה איומים, כמה קשיים כלכליים ואחרים, ואיך המדינה הגיעה להישגים כל כך עצומים, וקיבוץ הגלויות העצום שהתורה הבטיחה. ושב השם את שבותך, אם יהיה נדחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם ומשם יקחך, והביאך השם אל הארץ, וטיבך וירבך מאבותיך, ונתן השם את כל הקללות על אויביך אשר ידעוך. היום אנחנו רואים את כל זה, רואים את כל הקיבוץ גלויות העצום, שזה הבטחה של הגאולה. הרמב״ם כותב שמי שלא מאמין במשיח כפר בתורת משה. איפה הוא כתוב בתורת משה על המשיח? אומר הרמב״ם, ושב השם את שבותך וקיבוצך. כלומר, קיבוץ גלויות זה העובדה של המשיח. ומי שלא מאמין במשיח, בתיקון של הגאולה של ישראל, הוא בעצם כופר בתורה, לא בנביאים. כך כותב הרמב״ם. אחרי זה הוא כותב שיש עוד פסוק, דרך כוכב מיעקב, שגם זה על המשיח. הוא מחץ כל פעם בארתם אוהב וכל כך כל מיני שש. אבל הפסוק הראשון שהרמב״ם מביא, זה לא פסוק של בלעם, אלא פסוק של משה רבנו בפרשת ניצבים. ושב השמש בוטחה ושב בקיבוצך מכל העמים. כל אלה עובדות שאנחנו רואים עליהן. אז אפשר ללמוד היסטוריה? אפשר ללמוד היסטוריה. אפשר ללמוד היסטוריה בלי להזכיר שם שמיים, בלי לראות שיש כאן יד מכוונת, בלי לראות שיש כאן השגחה שמסדרת את הכל, לראות שזה הכל קשור עם המצב הרוחני של עם ישראל והשליחות של עם ישראל בעולם. ואפשר בעין מאמינה לראות איך שהכל קשור ביד. יש כאן מעבר לכל מה שהכללים של הטבע, של ההיסטוריה מלמדים, יש כאן הרבה הרבה יותר גדול. כן, אז זה מאוד חשוב, המבט הזה שהרב מלמד כאן, על האחדות בין הנס והטבע, שהיא מקבילה לאחדות בין תורת הנגלה ותורת הנסתר. תורת הנגלה נראה לנו לעשות את הפעולות האלה, את המצוות האלה. תורת הנסתר מלמדת איך השם מתגלה בעולם, שזה לא מצוות רק בשביל לחנך אותנו שנהיה אנשים ישרים וטובים. יש כאן הרבה יותר מזה. יחד עם ההצלחה של עם ישראל, יש כאן ברור של האמונה של התורה מול כל האמונות האחרות. כן, התורה הולכת ומתבררת בעולם. העולם הולך ורואה מה זה תורת ישראל. כך שכל הדברים הולכים ומתגלים. ולכן את ששת הימים היה עיתון בקנדה, שהכותרת הראשית שלו הייתה אלוהי התנך חזר להעיר לעולם. וזה הגויים כבר התחילו לראות את זה. לפעמים זה נעלם, אבל מפעם לפעם הם רואים. הם מבינים שיש כאן יד השם.
איך רואים שכל זה תורה נגלית בעולם? כל זה יד השם, זה ברור למי שרואה, אבל ישראל לא קוראים לשם שמיים ולא נגע. אנחנו תמיד רואים שזה יכול לפי דברי הנביאים בעולם, ולא נגע שזה.
אתה מדבר על יהודים לא דתיים או על הגויים?
לא, אמר שבעולם זה נגע שתורת ישראל מופיע ומתקלת בזה. זה מתגלה, אנחנו יודעים שזה
גם
קוראים
לזה, הגויים גם מבינים את זה והם פוחדים מזה. יש ספר שכתב הילל אוזדורפר, שמעת עליו, גם במלחמת יום הכיפורים נפל בשבי עם ספר תורה. אז הוא מספר שהם נפלו בשבי שם, לא זוכר איזה מעוז זה היה, אז לקחו את כולם והביאו חיילים מצרים לדרוך עליהם השכיבו אותם כבולים לארץ, והביאו חיילים מצרים לדרוך עליהם, לראות שהיהודים הם רק בני אדם ולא מלאכים. אתה מבין מה שהיה להם בראש? הם מבינים שיהודים זה משהו על-טבעי, והיה צריך לעשות כל מיני מעשים להראות שהם יכולים להתעלל ביהודים, ויהודים הם רק בני אדם. אז הם כן מבינים את זה, והם פוחדים מזה, והם מנסים להילחם בזה. גם הגויים וגם יהודים, יהודים לא דתיים, אמרו שבן גוריון אמר, זה ידוע, זה בישיבת מטכ"ל בתחילת מלחמת העצמאות, הייתה סכנה לירושלים, היא הייתה במצור, והייתה סכנה לכל הארץ, על הגליל עם הסורים והעיראקים, ולא היה מספיק צבא להילחם נגדם. הם באו עם תותחים, עם טנקים, לנו לא היה כלום, רובים, אתה לא יכול להילחם עם רוב נגד טנק, ושלא לדבר על כמויות של חיילים, והם יורים על אזרחים שיכולים להישבר. ובנגב היו 20 יישובים מוקפים על ידי הצבא המצרי, שהוא הדרך שלו הייתה להיכנס ישר לתל אביב. הם אפילו אמרו לחיילים שלהם שאנחנו הולכים לעשות פגישה בתל אביב. מלך ירדן אמר לחיילים שלו, בעוד 10 ימים אנחנו חוגגים את הניצחון בתל אביב. זה היה ברור להם שמנצחים, לפי כל מה שהם ראו, לא היה סיכוי. בן גוריון שאל את, יעקב דורי, שאז הרמטכ"ל, או יגאל ידין, שהסגן שלו, מה הסיכויים שאנחנו יכולים לשרוד? אז הוא אמר, 50%, 50%. שמו את זה כל השרים, כולם אמרו, אם ככה לא להחריד על מדינה. בן גוריון אמר, כן להחריד. אפילו שזה ספק שקול, אם אנחנו נשאר בחיים. ואז בן גוריון אמר, בשביל לפרוץ את המצור על ירושלים, לקחת מכל החטיבות, מהגליל, מהנגב, מכולם, ולשלוח צבא להכין תוכניות לפרוץ את המצור על ירושלים. אז אמרו לו, אתה מסכן את הגליל, את הנגב, כל המדינה, מה יישאר? אז הוא אמר, בלי ירושלים מדינת ישראל לא שווה שום דבר. למה הוא אמר את זה? בגלל שהוא היה אדם שמאמין בקדושת ירושלים, על פני השטח הוא היה אפיקורס, לא האמין בתורה, בקדושת התורה, אבל הוא הבין את זה. והרבה דברים הוא הבין, שהוא אף פעם לא הסכים שתהיה ממשלה בלי דתיים, למרות שהיו זמנים שהפועלים לבד היו רוב מוחלט שיכולים להקים קואליציה, הגיעו ל-70 חברי כנסת. מה הוא צריך כמה דתיים? אבל הוא אמר שבלי דתיים הוא לא יקים ממשלה. כן, הוא אמר שזה לא ייתכן. בסדר את הכשרות, חוקי מטכ"ל בצבא, הם כשרות, שבת, הוא פטר את בחורי ישיבות מהצבא, כן, נישואים וגירושים ביד הרבנות, כן, הוא הכיר והעריך מאוד את הערך של התורה. מעבר לזה, לא רק בן גוריון, במלחמת ששת הימים רבים אחרי המלחמה, המסדר ניצחון של החיילים ששחררו את ירושלים בהר הצופים, ורבין אמר שם, יש את זה כתוב, אפשר לראות את זה, זה בעיתונות מודפס, שמה שניצח כאן זה רוח אלוקים שהלכה יחד עם עם ישראל. הוא לא תלה את זה בגבורה שלנו וביכולת שלנו ובנשק, אין ברירה, כמו שאמרו כל מיני חוכמולוגים. הוא אמר שרוח אלוקים הלכה איתנו. מוטי הוז, שהיה מפקד חיל האוויר, הוא אמר שהניצחון היה יותר מהחלומות הכי ורודים שחלמנו. אז הם הבינו שיש כאן איזה מהלך ניסי. אמרו על בן גוריון שהוא אמר שבארץ ישראל אנחנו לא סומכים על הנס, מביאים אותו בחשבון. זה ברור לנו שיהיו ניסים. אז ההסתכלות הזאת מאוד חשובה כשאנחנו חיים בתוך המדינה, איך לראות את החיים שלנו כאן. אם אנחנו מבינים שאנחנו בתוך תהליך אלוקי גדול מאוד. אמר מישהו שרצה להגיד לאנשים חיים היום, אמר, תתארו לעצמכם קריאת ים סוף, ועם ישראל עובר שם, ופתאום אישה אחת אומרת שהאישה השנייה, אני הייתי לפנייך, ומתחילה להריג מי היה קודם. במקום לראות הים נקרע, איזה חוד, איזה גבורת השם, אני מתחיל להתבקח מי עמד לפני מי בקור. כן. זה, יש קצנוניות שאנשים חיים רק את הארבע עמות שלהם ולא רואים את כל המהלך האלוקי שאנחנו חיים בו. פוחדים מדברים קטנים, מה יהיה עוד מעט, כולם יהיו לא דתיים בגלל האינטרנט. אני זוכר את זה מילדות, אומרים שברגע שיש סרטים בתי קולנוע, עוד מעט כולם לא יהיו דתיים, כולם ילכו לקולנוע. אחר כך עברו כמה שנים, הטלוויזיה. זה הסכנה הכי גדולה. ומאז ועד היום מתרבים יותר בני תורה. יש הרבה יותר תלמידי חכמים. אין יום במדינת ישראל שלא יוצא לאור ספר של הלכה חדש. אין יום, כל יום, זה לא היה בהקמת המדינה. ועכשיו, אחרי כל הטלוויזיה והאינטרנט וכל הדברים שאומרים שעוד מעט לא יישארו דתי. זה בדיוק להם, אחרי זה לא תנועת התשובה. אמרתי את הכל. כן, אז זה מה שהרב דיבר כאן בהתחלה. אחר כך הוא עובר לדבר על הופעה של המשיח. נקרא את זה במירות. מה שהשביל הבינוני לפני זה בהנהגה וכמו כן באמונה, ההתעמקות החודרת מאחדת את הנפרדים. מה שהשביל הבינוני מפרידה, מסתכלים בדברים בינוניים, מסתכלות בינונית, אז מסתכלים, זאת מדינה לבד, זאת מדינה לבד, וכאן פועלים החוקים האלה, וזה שייך לכלכלה, וזה שייך לביטחון. אורו של משיח שיסודו רם ונישא וגוון נאות, כך בפסוק בישעיה, מואר מהתוכן העליון שהנס והטבע מאוחדים שם, וכל העלילות של הטבע מקטן ועד גדול פועלים בעדו ואימו. כל מה שקורה בטבע זה חלק מאותו מהלך אחד של תיקון העולם שהתבצע כאן על ידי המשיח על ידו ובהשפעתו, כמו העלילות הנסיעות. המעשים כולם עומדים בצורה עוברית, הכל זה נמצא בצורה שלא מפותח. כל ההוויה כולה נשמות אפרוחים או ביצים, כמו האפרוח שנמצא בתוך הביצה. האפרוח שנמצא בתוך הביצה בהתחלת החיים שלו, אם הביצה תישבר, אם הקליפה תישבר, הוא ימות. הוא בפנים יש לו את המזון שלו, את החיות שלו, עד שהוא יגדל. אבל אם כשהוא יגדל הקליפה לא תישבר, הוא ימות מחנק. ואז מי שמסתכל על הביצה ויודע שהאפרוח בלי הביצה לא יכול לחיות, רואה פתאום שפרשו את הקליפה של הביצה, הכל נפרד, אז הוא חושב האפרוח ימות. אבל מה באמת? השלילה הזאת של פריצת הקליפה של הביצה היא מביאה חיים יותר גבוהים. כעת הוא יוצא החוצה, מה שהוא היה קודם כמו שרץ בפנים, כלוא, כעת הוא יוצא לחופשי, והוא יפתח כנפיים והוא ילמד לעוף. כך יש כאלה שרואים שפתאום התפתחו כוחות של פורצים את הגבולות, פורצים את המצוות, ולא יודעים לאן זה הולך, ולא יודעים שזה הולך לקראת עלייה גדולה בקודש. זה, הקודש לא נשבר, והמציאות העוברית היא נפלה. כמו יש בספר גשר החיים שני תאומים עוברים בבטן אחת של אמא, ואחד מספר לשני שבחוץ יש עולם גדול ויפה ושם בני אדם רוצים על הרגליים, ואומר לו, מה אתה מדבר? אין בחוץ חיים, כל החיים זה הבטן הזאת. ואז פתאום יש חבלי לידה, צעקות ורעש, וילד אחד, תאום אחד, הצליח לצאת בחוצה, זה שנשאר בפנים, מתחיל לבכות על אחיו שמת. הוא לא יודע שאחיו הוא כעת מתחיל לחיות את החיים האמיתיים. וככה זה המציאות שלנו. יש כאלה שרואים במשברים ולא יודעים שיש כאן יד השם. כל משבר הוא מי הולך, מי יודע מה הולך להיות. העולם נופל, השמיים מתמוטטים. יש כאן בורא עולם, הוא משגיח על הכל, הוא רואה את הכל, והדברים שנראים לנו שליליים הם חלק מפריצת קליפת הביצה כדי לצאת למקום יותר גדול, למרחב. לצאת מהמצב אל המרחב. ומי שנמצא בתוך הקטנות, הוא רואה את הכל כאסון גדול, כנורא מאוד. כל דבר שלא לפי הכללים שהוא הבין קודם, זה לא בסדר. כל ההוויה כולה נשמות אפרוחים ובצים, ורוח אלוקים מרחפת עליהם. ומשיח גנוזו בקן ציפור. זהו החלום. זה ביטוי מתוך הזוהר. הזוהר כותב שהמשיח הוא נמצא בתוך הקן של הציפור, כמו שבתוך הקן המשגיחים על האפרוחים שלא ימותו, והאפרוחים בתוך הקן, הם יש להם את המסגרת שלהם, הם מקבלים את המזון על ידי האמא, ועוד מעט הם יגדלו ויפתחו כנפיים, ואז גם הקן יהיה קטן בשבילם, וירצו לעוף יותר גבוה ולצאת למרחקים. אחד האפרוחים שנשאר בתוך הקן רואה את האפרוח השני אף, אז הוא אומר שהוא מת, ומי יודע לאן הוא הלך, כעת האמא לא תיתן לו מזון, מי יודע איך הוא יחיה, הוא לא מבין שכעת הוא חי חיים יותר גדולים. וזאת המציאות שלנו, שהמשיח רואה אותה. הראייה המשיחית יודעת לראות את הטוב בכל מה שבעין הקטנה נראה לנו משבר, אסון, צרה. והאפרוחים מתפתחים ומתגדלים, והביצים מתחממים והולכים מתקרבים לצורת הוויית החיים והמפעל. ובכללות הכל, הכל כלול, הכל כלול בתוך המחשבה הזאת, בתוך התכנון. הכל פועל, לא יחסרו גם כל הכוחות השוללים. גם הכוח השולל, הכוח הזה, לפרוץ את הביצה. לפרוץ, שנראה לנו כאילו כוח שלילי, אבל הכוח השלילי הזה, הוא משרת את הכוח החיובי. הוא בעצם יותר חיובי מהחיובי של קודם. כי החיובי של קודם זה חיים בתוך הביצה. והכוח ששולל ופורץ את הקליפה, הוא מאפשר להיות מחוץ לביצה. לא יחסרו גם כל הכוחות השולים שגם הם מצטרפים להוציא כלי למעשה, כמו הכוחות החיוביים. גם הכוחות השוללים הם תחת השגפה של השם. כל פעל השם למענהו וגם רשע ליום רע. חשוב במשלם. גם הרשע ביום רעה שזה מחריד אותנו, גם זה השם יוצא ממנו קידוש השם. והכוחות השואלים שמצטרפים אל הכל לעשות את הציביון של המטרה העליונה, שם בעומק ירידתם פורת חיובית עליונה גנוזה. למרות שהם יורדים, הם כאילו פורצים את המצוות ואת הקדושה, זה מחריד, מה? אלה יורדים, ככה נראה עם ישראל. בעומק שלהם, גם שם יש מטרה קדושה שאחר כך תתגלה. כי הסיבה שהם פורצים את גבולות הדת, כי הם מצפים לאורות הרבה יותר גדולים. נראה להם שהדתיים הם קטנוניים. כמו שפעם הראש עיריית ירושלים, שהוא אמר שפעה ששחררו את הכותל, אלפים הולכים לכותל, אז הוא אמר, אלה כולם אלילים, הולכים לנשק אבנים. ולמה זה הכותל המערבי? הם הולכים לנשק אבנים, אם אנחנו משעובדים לאבנים. תחת העוני הנורא, עושר עליון גנוז וחי. מה שנראה לנו, עוני גדול, קושי גדול, אנשים התרחקו מהתורה, לא שומעים מצוות, מי יודע מה יהיה עם זה. מתחתיהם יש שם עושר של גנוז, כי יצאו מהן שאיפות לקדושה גבוהה מאוד. קודשם בריחו וחל מסכנה, הם הם היושבים בהיכל כאן סיפור. שוב ציטוט מהזוהר, שהקדוש ברוך הוא יושב יחד עם מסכן בתוך כן ציפור. מי זה המסכן הזה? זה המשיח, שהקדוש ברוך הוא נמצא יחד איתו, שבינתיים הוא נראה מסכן, נראה כאילו אין לו כוחות, אבל אם הקדוש ברוך הוא נמצא יחד איתו, ברור לנו לאן זה ילך. הוא תורה לב היודעים רזה במילה דשטותה. איך היא מצטרפת לעיר רזה דחוכמתה? כרבה מנונה סבא, הם דרים בהי מגדלה ומסתכלים במפלאות תמים דעים באור ישועות. כמו מישהו שנמצא על מגדל, הוא רואה את האנשים טועים למטה, אבל הוא רואה את הדרך, הוא רואה מי הולך בדרך הנכונה, מי הולך לכיוון הנכון, ומי טועה ומי מסתובב. אז יש תאורי לב שנמצאים במגדל של אור ומסתכלים על הכל מלמעלה, והם יודעים להבין את כל ההיסטוריה, את כל מה שקורה איתם. וחבלי משיח הפנימיים הם חבלי משיח עצמם. מה שנזכר שיש חבלי משיח, זה הכוונה למה שעובר על המשיח, והכוונה לקטנוניות ולצרות האופק שיש לאנשים שחיים בתוך החברה, ורואים בעולם שלנו את הכל, כאילו שזה הכל, ולא רואים את יד השם, והם לא מביאים בחשבון את חוכמת השם והתכנות של השם, איך שהכל יוביל כל המהלכים המסובכים לקראת הגאולה השלמה.